שלום למאזינים, ואנחנו בפודקאסט תולדות חכמינו, תולדות רבותינו. כאן בני הולצמן, מקליט הפעם שוב, בלי כיתה ותלמידים חיים, אלא רק פה רק אני והמיקרופון, ואני מקווה שגם אתם. השיעור היום לוקח אותנו לאזמיר, מסע לטורקיה, ואנחנו נתמקד בחייו של הרב חיים פלאג'י. באזמיר, קהילה גדולה, חשובה, יוצרת עשירה, קהילת מגורשי ספרד, וחיי הזוהר שלהם הם בערך 150 שנה, ואנחנו מדברים בעיקר על סוף התקופה הזאת. הרב חיים פלאג'י נראה אפילו מי שיקרא לו אחרון חכמי אזמיר החשובים, זה לא עובד ככה, זה לא באבחת סכין, מה עוד שבנו החליף אותו אחריו בתור רב של אזמיר. אבל בהחלט איזושהי דעיכה. יהדות אזמיר היא יהדות של גולי ספרד, עברו את שבתאי צבי, דיברנו על זה בזמנו, ולאחר הנפילה של שבתאי צבי, יש לנו תקופת זוהר, כאמור, ארוכה, של יהודים עשירים, בני חסות של האימפריה העות'מאנית, וכשיש ליהודים מקום שהם יכולים להתפרנס בכבוד ובלי יותר מדי הצקות מהשלטון ומהאוכלוסייה, אז ממילא זה מביא לפריחה שכמעט תמיד מתורגמת גם לפריחה ביצירה היהודית. והרב חיים פלאג'י דבר על זה, הוא מגדולי הכותבים, מספר הספרים שלו, הספרים שלו שגם נתפסו וגם לפנינו, צריך להגיד שא' כתבי היד שלו רובם נשרפו, ובית חלק מספריו לא מספיק נלמדו ולכן לא מספיק השתמרו, אבל מספר הספרים שגם נתפסו וגם לפנינו הם 72, וזה ממש מציב אותו כאחד מגדולי הכותבים. דיברנו על רב שלמה קלוגר שכתב את, יש לנו, אנחנו מדברים באמת על סדרי גודל אחרים, על בסביבות אולי 150, אחידה כתב הרבה. זה גם לא קריטריון טוב, כי מה סופרים ספר וגם ספר האם הוא משפיע, אבל בכל אופן כתב הרבה. ידוע ביותר בספר כף החיים, אם כי צריך לומר שיש ספר נוסף שנקרא כף החיים, עד כדי כך שמצטטים היום, אז מבחינים קצת בין כף החיים פלאג'י ובין כף החיים סופר. אז לא כל פעם שאתם רואים כף החיים מדובר על הרב חיים פלאג'י, אבל זה בהחלט ספר שפרסם אותו גם מחוץ לזמנו ולמקומו. השפעתו המקומית הייתה הרבה מעבר לספריו, אבל כך כמו הרבה פעמים מעבר לזמנו ומקומו, ההשפעה נמדדת בדרך כלל לפי עד כמה נלמדים, עד כמה והיכן נלמדים ספריו. אז חיים פלאג'י נולד 1787, זה תף קוף ממזיין, הוא נולד ביותת שבט, אמרנו באזמיר, אביו גם רב חשוב, הרב יעקב פלאג'י, צריך להגיד שהשם נכתב בהמון צורות בתעתיק העברי, כמובן האלף, אם שמים אותה לפני הלמד, אחרי הלמד, בכלל לא, או גם וגם, אבל גם הפלאג'י שאנחנו בדרך כלל כותבים בגימל עם הקף, יש גם בצדיק עם הקף, פלאצ'י שנכתב, נשמע איטלקי קצת, ואפילו נכתב עם חטא, ואז צורות שונות של פלאח יכול להיות, שהגיעו מהשם הזה בארצות אחרות שהתגלגלה המשפחה, אבל המשפחה בהחלט הייתה משפחה של גולי ספרד. אני הדגשתי את זה יותר מפעם אחת, וזה דבר שחשוב לומר, שאנחנו מדברים במקום ותקופה שהמילה ספרדי היא לא כמו שהופכת להיות אחר כך במאה ה-20, תלוי בכל מקום במקומו ובזמנו. אבל ספרדי במובן הזה זה גולי ספרד. יש הרבה קהילות באזמיר, אבל חלקם קוראים להם קהילת הגולים, קהילת המגורשים, קהילת המגורשי פורטוגל, שמות כאלו. השפה המדוברת, כשלא מדברים בשפת הקודש עברית, יש לנו את הלדינו, או ספליונית, שלפעמים מחדים ככה את אותה שפה, ולפעמים איזשהו הבדל של שפה רשמית ושפה מדוברת, אבל זה יהודים שרואים את עצמם, שאבות אבותיהם גלו מספרד, וממשיכים את עוצמתה של יהדות ספרד. אפשר לפעמים לשים את האצבע בארצות שונות, מתי עוברים מהלדינו לערבית, לניב הערבי המקומי, לבדוק מתי זה קורה בארצות למשל כמו מרוקו, ולהבדיל מצרים. אבל אנחנו מדברים על, על באמת יהודים שבארצות שונות, בדרך כלל תחת האימפריה העותמנית, מדברים לדינו, רואים את עצמם כגולי ספרד, ולמשל כשיגיעו לירושלים, הם יוכלו להסתדר בקלות אחד עם השני, ואפילו להתפלל אחד עם השני. כן? זה גם קריטריון שמראה לנו על, על, האם זה, האם יש לנו אחדות של קהילה, כן? אם יש יהודי, קהילות שונות, בוא נגיד, אמרנו, יש לנו באיזמיר, בצפון אפריקה, במרוקו נגיד, ובאיטליה, ובפולין, צורך. האם הם יכולים לדבר אחד עם השני? האם רואים את עצמם באותה מסורת הלכתית, מאותו בית מדרש? האם הם התחתנו אחד עם השני? לא צריך לשאול. אז אנחנו עכשיו מדברים על קהילה שהיא קהילה של יוצאי ספרד, מגורשי ספרד, במקום וזמן שהקהילה מאוד חזקה ומאוד חשובה, וגם עם אוטונומיה מסוימת משפטית מהשלטונות, דבר שיוביל בעצמו, הרי חיים פלאג'יק, שהקהילה תקבל יותר אוטונומיה. הוא בא משפחת רבנים, אז קראנו את אביו, אבל סבו מצד אמו, היה מחשובי רבני איזמיר, הרב חזן, יוסף רפאל חזן, הוא חתם יוסף רפאל בן חיים חזן, נולד ב-1741, מכונה חקרי לב, שם הספר שלו. עוד צריך להגיד עליו הרב חזן, סבא שלו, שבגיל מבוגר, בגיל 72, עולה לארץ ישראל, יושב בהתחלה בחברון, ואחר כך, אפילו בשנתיים האחרונות שלו, מכהן כרבה ראשי של ירושלים. צריך להגיד בסוגריים, ש... בצורה נכרוניסטית, מה שנקרא לאחר מעשה, באיזשהו שלב הפכו למפרעת רבני ירושלים בתור חכם בשי, ראשון לציון, והם לא ידעו שהם כאלה. אם כי חכם בשי אמיתי, כן היה הרב חיים פלאג'י. לא, כי זה לא היה הרב של ירושלים, זה היה הנציג היהודים אצל האימפריה העותמנית. אז סביב נפטר בירושלים ב-1920, והוא בתור נער משמש את סבו, מעריץ את סבו. מתחתן בגיל 19, הרב חיים פלאג'י מתחתן בגיל 19, 1807, עם הבת של יצחק רבי, ששמה היה אסתרולה. הרב יצחק רבי גם היה תלמיד חכם, אבל יותר מזה היה יהודי עמיד מאוד. ובאיזמיר, ברוך השם, היו הרבה יהודים עמידים. ונראה עוד מעט את התיאור שיהודים עמידים גם יחזיקו בתי מדרש, מאוד העריכו את תלמידי החכמים, ותחרו ביניהם מי יזכה בתלמיד חכם הזה. בשנת 1813 הוא מקבל סמיכה מסבא שלו, זה החכם השלם, הסמיכה נקראת החכם השלם, מקבל סמיכה מאוד רב בשם הרב חיים יצחק אלגזי, והוא לא מסכים לקבל עליו תפקיד ציבורי רשמי בחיי אביו. רק ב-1828, כשאביו נפטר, אז הוא מקבל על עצמו להיות דיין וראש ישיבת בית יעקב רבי, כן, שמפרנס אותה חותנו באיזמיר. יושב בעוד ישיבה בשם בית הלל, שם הוא יושב וגם מחבר את ספריו. סבו מלמד בישיבת עץ החיים, גם שמה הוא לומד, אולי גם מלמד. ב-1837 הוא מתמנה לאב בית הדין הגדול באיזמיר. בבית הדין באיזמיר יושבים 45 דיינים. אז דבר ראשון זה בית דין ענק, אבל גם אנחנו רואים שזה בית דין ריכוזי. זאת אומרת, בהרבה מאוד, אני אקח לדעת, וילנה, המעתירה. אז פועלים הרבה הרכבים. הם לא עושים הרכב אחד גדול ומרכזי, רואים פה ריכוזיות של יהדות איזמיר, יש הרבה קהילות, הרבה בתי כנסת, הרבה נוסחים, הרבה כוללים וגם הרבה מריבות, ברוך השם. אבל מבחינה משפטית הם מצליחים ליצור בית דין מרכזי שמנהל ביד רמה את התקנות וגם מייצג את היהודים בפני השלטונות, וזה הכלל, ברגע שיהודים מאוחדים, הרבה יותר נוח לדון בפני השלטונות, וגם בניגוד לאותו זמן באירופה, הם הרבה פחות סובלים מפיצול הקהילות, כן, שבאים זרמים שונים, של יהודים מחדשים, ולדון האם הם קהילה בפני עצמה או לייצג ביחד, אז ברוך השם, מהפיצול הזה הם לא סובלים באיזמיר של סוף המאה ה-18 והמאה ה-19. הוא מתקדם יותר ב-1855, והוא מינוי לתפקיד שנקרא חכם בשי, ששנה אחרי המינוי שלו, הסולטן עבד אל מג'יד הראשון, מרחיב את הסמכויות. ויש לייצוג משפטי יהודי יותר רחב ממה שהיה קודם, מין אוטונומיה מסוימת, נגיד, לא מדובר על סוג של אמנציפציה כמו באירופה, אלא קצת בצמצום התערבות השלטון של לתת ליהודים לעשות מה שהם רוצים, כי אנחנו רואים שהם מצליחים, כן? זאת אומרת, בזכותו יש פה הרחבה של הסמכויות. על חייו ברגע, שמתי לב בשיעורים האלה, אם יש לנו רב שנולד פועל ונפטר באותו ארץ, אז יש לי פחות מה לספר על החיים שלו. וככה יותר אפשר להתמקד בהיסטוריה ובתורתו. הוא נפטר ב-1868, שזה תרקח, אמרנו שנולד ביוטט שבט, נפטר ביוטזיין שבט. יוטזיין שבט תף ריש כף חט, 1868, ונקבר באזמיר. המעתירה, אפשר ללכת ולבקר בקברו, זה לא כמו באירופה. יש המשך, זאת אומרת, הקהילה. קהילה, אמרנו, בדור הבא כבר מצטמצמת, ולאחר מכן, כשהאימפריה תיחלש, היהדות שם מאוד מאוד תיחלש, יעלו לארץ מעל 10,000 איש. עד היום הקהילה, יש נמוכה, שומרת על המשכיות. אפשר ללכת ולבקר ולראות ולהתפלל באותו נוסח, במה שיהיה קהילה עם המשכיות. טוב, אז אני עובר לדף, אבל העמוד הראשון אנחנו נמשיך לדבר על חייו ותקנותיו, ובאמת מסביב לאווירה, לפני שנצלו ממש לתורתו, יש ספר, אני רוצה לציין את הספר שנקרא רבי חיים פלאג'י וספריו, כתב אותו ישראל יצחק ברמז חסידה, ומהספר שם, מהמבוא, כמה משפטים להיכנס לאווירה של העיר אזמיר. וכך כותב הרב ברמז חסידה. במחצית השנייה של המאה השישית לאלף השישי, הייתה היהדות המקורית בעיר אזמיר בעצם זוהרה וסגסוגה. גדולי ישראל של אותה תקופה השפיעו ברוחם, זאת אומרת, באזמיר, על צון מריתם, עד כמעט שלא נמצא בעיר אדם ישראל, שיעז לעבור בפרסיה על אחת ממצוות התורה. מברי הכנסות פעלו בעיר בתוקף הסמכות שניתנה לרב הראשי לנהל את הדתו על פי חוקי התורה, ומי שנחשד על עבירה הובא לפני בית הדין, נידון ונענש. איפה אנחנו יכולים לדבר על קהילה כזאת? כאמור, עם בית דין מרכזי גדול וחזק, עם תקנות, זאת אומרת, הזהות מסוימת בין מערכת המשפט לבין מערכת ההלכה, כן, במה שכמעט הייתי אומר זה סנהדרין, ואי אפשר להגיד שכולם מדקדקים, כל אחד בתרג מצוות, אבל בפרנסיה, אדם לא מרשה לעצמו לעבור עבירות. 16 בתי תפילה ומדרש היו באזמיר, מהם 9 גדולים ו7 קטנים, ומה שדילגתי פה זה על שמותם שנמנים בחיבור שם. מלבד אלה, צצו וקרמו מזמן לזמן בתי מדרש קטנים, כי אין ישיבות לתלמידי חכמים עניים אשר תורתם אומנותם. ומנהג יפה היה בעיר, כי כל בעל בעמיו אשר מצבו הכלכלי אפשר לו להקים בניין מפואר לדירתו הפרטית, היו לו מעט כאלה, הקדיש מתוכו חדר אחד בית מדרש לתורה ותפילה, והושיב בו תלמידי חכמים. וזה נשמע כמעט אוטופיה, אבל מה החיסרון בזה? במשך הזמן התפתחו הישיבות הקטנות ונהפכו לבתי מדרש ותפילה קבועים, דחקו את רגלי בתי הכנסת הגדולים, שנתרוקנו ממתפולותיהם וירדו הכנסותיהם, עד אשר הרבנות המקומית הייתה נאלצת לתקן תקנות מיוחדות להחזקת בתי הכנסת והמוסדות האלה. זאת אומרת, ריבוי בתי המדרש, ואנחנו מכירים את זה לפעמים אצלנו, כן, שהם מקימים עוד בית כנסת קטן שהופך לבית מדרש, ועוד בית מדרש קטן שהופך להיות בית כנסת, וכמה וכמה כאלה, והם פוגעים במוסדות הגדולים. ומה בכך שהם פוגעים במוסדות הגדולים? אז קודם כל, ברוב המדרת מלך, ומערכת המשפט מאוד ריכוזית, אבל מערכת הלימוד והתפילה פחות. זה דבר אחד. דבר שני, הקהילה מתפרנסת מהמוסדות שלה, מהבתי כנסת והבתי מדרש. ברגע שבתי כנסת נפגעים, אז ההכנסה נפגעת, וההכנסה היא של הקהילה. זאת אומרת, אדם שייך לקהילה, ומערכות שהיה כמו כשרות וקבורה, הם מתגלגלים על הקהילה שמתפרנסת בבית כנסת המרכזי. אבל אותו יהודי, הוא לא מתפלל בבית כנסת המרכזי. יש לו בית מדרש קרוב לבית, שחדה גבירים תרם. והוא לא עולה לתורה, לא מזכיר נשמות, ואז לא לא תורם בבית כנסת המרכזי, אבל הקהילה צריכה להתפרנס ממש. אז על זה נגיד עוד שני עוד משהו, ואני רוצה עוד משפט מסוף המבוא, הכל מהמבוא כאמור של הספר הזה, ובסוף המבוא שכתוב פטירתו, עשתה רושם כבד על כל אנשי איזמיר, כן, דלקתי לפטירתו, כך נסתיימה תקופת הזוהר האחרונה בחיי יהודי איזמיר. כאמור, זה לא דבר שהוא חד בהיסטוריה, אבל הרבה פעמים, לפעמים את כתוב הגאונים, זה גם בולט, כשיש ירידה מסוימת במספר ובאווירה, ואז קם אדם גדול, אז פטירתו של האדם הגדול, מציינים אותה גם כסוף התקופה, כאמור, לא הייתי חותם על 1868 כנסתיימה תקופת הזוהר האחרונה, אבל תהליך, תהליך שהביא לדעיכה, וכאמור, אם אנחנו רוצים למשל להסתכל על ספרים שחובה בכל ספרייה תורנית, שהיא לא המשך של יהדות איזמיר, כן, אז אם יקימו בירושלים, לא יודע, ב-1950, בספרייה, אז כף החיים של הרב פלאג'י חייבת להיות שם. אז ככה אפשר לראות על תקופה משפיעה וחשובה, ומהבחינה הזאת אנחנו רואים בהחלט, רואים נסיגה גדולה, אחרי פטירת הרב פלאג'י. הזכרנו את עניין התקנות הכלכליות שהוא נאלץ לעשות, אז בספרו חוקות החיים אמרנו שעשרות רבות של ספרים, כמעט כל ספריו, צמד מילים מהמקרא שאחד מהם הוא חיים. מה שקשה לזכור את, טוב, כף החיים, אנחנו זוכרים. בספרו חוקות החיים על חושן משפט, יש שם תקנה, התשובה ציינתי ש-56 עמודים, כי כאילו יש שם המון סימנים, אבל בערך, זה שוט, בערך רבע מהספר הזה, זה תשובה אחת. התשובות הרבה פעמים נכתבו, שוב, בתור אב בדין, הוא כותב, ונראה שהוא מקטר על זה אחר כך, הוא כותב פסקי דין, וחלק מפסקי הדין הוא מפרסם בתור תשובות. וזה דבר כזה, פסק דין ארוך מאוד. הוא מתאר שם בעריכות את המצב, את השאלה, והשאלה היא מהמצב שהיה תקנה והתקנה השתנה, הנושא, אנחנו לא נקרא את זה, למרות שאני רוצה להגיד שזה קשה לי לקרוא את זה, מקור 2, בגלל שהשקעתי המון המון זמן בלקרוא את זה, הספר הזה הוא לא יצא במהדורה חדשה, זה בשני טורי ככתב רש"י בקושי עיקרי, לקרוא למעלה מ-50 עמודים שכל אחד כתוב בשני טורים כאלה של כתב רש"י קטן וצפוף, ואפילו מה שהבאתי בדף הייתי צריך להקליד, שום תוכנה לא הצליחה לקרוא, הסכימה לקרוא לי את הכתב הזה, ובכל אופן בואו לא נלאה אתכם בסיפור המסובך שיש שם, שזה מן יש מס על הבשר, זה הנושא, מס על הבשר, ויש מאבק שהצדדים שבו הם בעיקר הקטע העשירים, הוא קורא לזה, וקטע העניים. אבל חוץ מזה, יש גם את הקצבים, והקצביות נקראות פה מקולין, וחוץ מזה, יש גם את הקהילה. ומה שקורה זה שמין משחק עדין, שאם מעלים את המס, אז קונים פחות בשר, ויש פה את הצד של העניים, שנפגעים ממעלים את המס, ויש פה את הצד של הקהילה שאין לה כסף. ואז כל פעם שמשחקים זה טיפה, אז או שנפגעים העשירים, או שנפגעים העניים, או שנפגעת הקהילה. וזה הנושא שם. וכל הזמן נדבר שם על תקנה גדולה, ותקלה גדולה, וגזל עניים. ביטוי מעניין. מעניין הגזל עניים שאומר שאם נותנים מס מדי על הבשר, ואם לתת את זה על חתיכה, או לתת את זה לפי משקל, או לפי אדם. תשובה מאוד מאוד ארוכה שאנחנו רואים שהרב העיר, שהוא אב בית דין, הוא קובע את המיסוי. כן? והמיסוי הוא אוטונומיה קהילתית. השיקולים שלו הם גם שיקולים כלכליים של לטובת הכלכלה, מה שקורה העשירים. גם תקנות חברתיות, מה שקורה גזל עניים, וגם הקיום של הקהילה, אי אפשר לא לתת מיסוי בכלל, ואז לקהילה לא ימים הנחיות. ממש כלכלה על יסוד התקנות הציבור, אני לא יודע למה אפשר להשוות את זה, שממש עיר שלמה גדולה וחשובה ועשירה, שמי שקובע את התקנות זה לא, כן, לא הגויים ולא הפרנסים ולא, אלא פשוט בית הדין, בית הדין של ה, של העיר. התשובה הזאת הארוכה היא הערכה האחרונה, כן, זה עבר כמה שלבים שתקנו משהו וזה לא פעל ותקנו את זה והוא זה, והתשובה הארוכה הזאת מסכמת את העניין. מה שכן נקרא, תקנות אחרת שיש לו, וזה בספר שנקרא רוח חיים, ביורדי הסימן הראשון. אחת הסיבות שיורדי הסימן הראשון. ההסכמה גמורה בכל חוזק ותוקף, שמהיומן הזה ועלה, לא ישחטו השוחטים במקולין, זה הקצביות, בלילה כלל בשום מוצאי שבת. למה לא? בגלל חשש חילול שבת. ואנחנו מכירים את זה היום בקשרות, בכל מקום. כן? אם יש, לא יודע, כפיצריה נגיד, שיש לה תעודת כשרות, ומותר לה לפעול במוצאי שבת, אבל מה יקרה אם הם רוצים ממוצאי שבת לפתוח כבר את ההזמנות, ואז הם מחממים את התנורים, אפילו מכינים את הפיצה שעה קודם בתוך שבת, כן, זה מאוד עדין, הוא אוסר לשחוט במוצאי שבת, חריגות, זולת, אם חל להיות ערב יום טוב לבד, כן, שיום ראשון ערב יום טוב, אז יש עומס גדול, כולם ביום ראשון רוצים לקנות בשר, או בהמה מסוכנת, ש... היא לא טריפה, אבל אם חוקי עד יום ראשון, או שהיא תמות, או שכבר תהיה טריפה, אז זה הפסד מרובה. או לברית מילה, אם יש ברית מילה ביום ראשון, אז אפשר לשחוט במוצאי שבת, להכין את הסעודה, זה דומה קצת לערב יום טוב. אני לא חושב שבאזמיר מישהו עשה ברית מילה חלבית, כנהוג היום באילו מקומות. וזה ממש תקנה, תראו את ה... את ה... אין פה חילוק בין תקנה הלכתית לבין חוק ה... זה החוק. כאילו אם אתה רוצה, זה לא שאתה רוצה תעודת כשרות, אתה רוצה רישיון לשחוט, אז יש פה תקנות. בהמשך לא יתלו השוחטים שכר שחיטה מהקצבים כלל. היום אנחנו מכירים מאוד את השאלה מהמשגיח, ממי הוא מקבל משכורת, כן? אם הוא מקבל משכורת מהמסעדה, אז יש לו, הוא יוצא להם את התעודה, הוא יישאר בלי פרנסה, אז יש לו אינטרסים. וזה תמיד היום אנחנו מנסים כמה שיותר להגיד שלא יהיה... קשר עוסק מעסיק, יחסי עוסק מעסיק בין המשגיח לבין המושגח. אז תראו, לא יתלו השוחטים שכר שחיטה מהקצבים כלל, מהסיבה הזאת, אלא ייקח פרס קצוב, קצבה קצוב, משכורת כלל לשנה, 20,000 עריות מעט כוללות העיר. הרבה פעמים ראיתי אצלו את העריות וניסיתי למצוא ולא מצאתי, אם מישהו יוכל למצוא לי אני יודע. ראיתי שיש מטבע אריה, למשל בוונציה, ליאון, המטבע החזק, או לפעמים הכסף הוא הזהב, נקרא אריה. אבל דווקא אצל האותמנים, הסלן שלהם, לא מצאתי מטבע בשם הזה. אחד המטבעות החזקים כנראה נקרא אריה. אולי זה לא, אולי זה אריה. מעט כוללות העיר, מעט כוללות העיר הוא מקבל את המשכורת. ולא מהקצב, בכדי שלא יהיה קצב מסתרר על השוחט שהוא נותן לו את שכרו. שתרר. שלא יהיה יחסי עוסק מעסיק בין הקצב לבין השוחט. כן? כי אז אתה, 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 מה קורה? מה קורה משהו שהוא לא בסדר? אתה תאבד פרנסתך, אז צריך שאתה תהיה לא עובד מולו, אלא עובד מול הקהילה או כוללים. אז זה גם המשך של אותה תקנה של תקנת השוחטים. ותראו איך תקנות בית הדין הם החוק. יפה. אמרנו שיש הרבה מאוד ספרים שלו, היו יותר. השריפה הגדולה שהייתה בעת 841, אמרנו ש-150 שנה של שפע של יהדות איזמיר, ב-150 שנה האלה יש 4 שריפות. מישהו שם לא הקפיד על תקנות, כנראה, בטיחות, זאת אומרת, זה הייתה בעיה, שתי בעיות, קהילה צפופה וזה, מגפת החולרה שפקדה אותם כמה פעמים, ושריפות. כך הוא כתב בהקדמה לספר שלו, שנקרא חיים לראש, דווקא על הגדה של פסח הספר, לא חשוב. עכשיו לענייננו, זה יצא ראשונה למזבח הדפוס, הוא כותב לספר הזה, מהשריפה אשר שרף השם. כמובן שזה על פי שריפת בית המקדש, אבל להמשך זה בליל י' לחודש אב. זאת אומרת, לכאורה תשע באב. שנת תפריש א' לשמונת עמרים אחת. הוא כותב באותו לילה, נשרף רובי תורתי, והוא מונה את כל מה שנשרף. חיבור נפלא על כל 4 שולחן ארוך, שוט על סדר ארבעה תורים לאלפים ולרבבות, שיטה על כמה מסכתות, חידושי אגדות על בבלי וירושלמי, דרושים שדרשתי, שסידרתי לדרוש אותם, זאת אומרת גם דרושים שהוא כבר דרש, וגם דרושים שהוא הכין לדרוש, טיוטות, פירוש על כל התנ"ך, ספרי מוסר על השלישים ועל רבעים, כללי הש"ס והפוסקים, על ספר החינוך, זאת אומרת ספר על ספר החינוך, על מדרש רבא ותנחומה, על תנא דבי אליהו ואגדות בראשית, כל דבר שעשה זו פרש, זיכרונות על זוהר הקודש, על דיני ספר תורה, בין הכל 54 ספרים, היו למאכולת אש. וואו. טוב, צריכים להעיר שחלק מה שמונה פה יש לפנינו, למשל, על שיטה על כמה מסכתות, אז אני לא יודע על איזה, אבל יש לנו שיטה על כמה, חלק מהמסכתות, אבל הוא מזכיר פה כללי פסיקה, אז יש לנו את הכללי פסיקה שלו, וזה בגלל ש... הוא נכנס למראה שחורה בגלל השריפה הזאת, ובנו ראה את זה, ובנו משלים חלק מספריו מהזיכרון. שזה גם מדהים, בנו אחר כך החליף אותו ברבנות העיר איזמיר. אבל אולי גם הוא בעצמו ישלים אחר כך חלק מהספרים. אז עוד שנייה לפני בנו, הוא מאיר שם עוד משהו, ויש קונה עולמה בשעה אחת, ואחד מתלבי הישיבה ירד למרתף של אבני גזית, בביתו של, הוא מציין את השם של הבית, והוציא משם ארגז עם י"ד חיבורים שהיה לי בתוכו, הוא מציין תלמיד, שהציל, נכנס לתוך השריפה כדי להציל ארגז עם 14 חיבורים שניצלו מהשריפה. יפה. בספרו של אבא, צוואה מחיים, כן, ספר מוסר, אז מביא שם בנו כמה דברים, ואחד מהם הוא כותב על הריבוי כתיבה של האבא, של אביו. כמה חכמים, מהאשכנזים ומספרדים, ממקומות אחרים, אומרים לי, אין ספק, יש לו שם הכותב. שם הכותב, הכוונה, שיש לו צירוף אותיות, שם קבלי, שהוא מזכיר אותו, והקולמוס נע לבד על הנייר, בשם קדוש. זה נקרא שם הכותב. דיולולי זאת, איך יצויר דזה יכתוב ידו, כולי היי. זאת אומרת, אנשים מקהילות רחוקות רואים את השפע הכתיבה, ואומרים, אין ספק שיש לו שם הכותב. כותב על זה בנו אברהם, הרב אברהם, ואני משיב להם, דברי לי, ברור לי, כן, דאין לו שם הכותב. אך יש לו יותר טוב משם הכותב, והוא לשון המדרש, מדרש רבה, לציטוט, יותר מילולי, פחות מילולי, נדבר על זה אחר כך, אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, חייכם, כל החוכמה וכל התורה, דבר קל הוא. כל מי שמתיירא אותי ועושה דברי תורה, כל החוכמה וכל התורה בליבו, הוא עושה דברי תורה, אולי כל מי שתיירא אותי ועושה דברי תורה, הוא לא שם הכותב, אלא כל מי שמתיירא את הקדוש ברוך הוא ועושה את דבריו של הקדוש ברוך הוא לתורה, אז כל החכמה וכל התורה בליבו, וזה מה שגורם לו לשפע. זה שהוא מתיירא את הקדוש ברוך הוא, זה שכל מה שמעניין אותו זה דברי הקדוש ברוך הוא, ואז ממילא קלה עליו הכתיבה, זה שם הכותב שיש לו, מסביר בנו. אני חוץ לזה למדתי מי שאומרים לו, אביך יש לו שם הכותב, היום יש כאלה שאומרים, בוודאי, מה זאת אומרת? שמות, ידע לי להשתמש לשם הכותב. הוא אומר, לא, היה לו דבר שגם אתה יכול לעשות. למדנו מוסר. והוא באמת בצוואה בחיים, אני חוזר מהבן, רבי אברהם לאבא, רבי חיים פלאג'י, שבספר מוסר תורה, צוואה מחיים, כותב בכלל לימוד תורה, אני מביא את זה עכשיו, כי זה גם לימוד תורה שלו, אבל גם אם פה אפשר ללמוד הרבה דברים. כותב, כבר ידוע עונש אבון ביטול תורה. ומאחר שכן גדול יותר מאוד אבון ביטול תורה, לא מי בעיה להיות משחק בקוביה ושאר מיני שחקים, לא לשחק דייסורה ניסור עולם, זה ודאי שאל תשחק. אלא אפילו להיות יושב ובטל בקום ועשה ובשעת נפש ומדבר דברים בטלים דאסור. כמו שכתוב בגמרא, סך שיחת חולין עובר בעשה. זה שלא נחשוב שזה המציא את רב חיים מוולוז'ין והגר"א ותלמידיו, רואים באיזמיר גם לא להיות בטל, ביטול תורה. כן, ביטול תורה זה לעשות שיחת חולין. אלא דאם הוא בעל הבית ובעל מלאכה, הוא עוסק בפרקמטיה, זאת אומרת לא להיות בטל, אם אתה עושה משהו חשוב, אם אתה מתפרנס, זה ודאי מצוין, אבל במקום להתבטל תלמד תורה. עכשיו בקטן הוא מאיר על קרוב משפחתו, רבי חכם אליהו חזן, איך גם התפרנס וגם לא עזב לימודו לרגע אחד, ובזכות זה זכה לספר חשוב, חשוב כמו כנסת הגדולה, הוא כותב, אני מדלג על הפסקה הזאת, הוא מעיד אני עליי, כותב הרב פלאצ'י, שמיים וארץ, מיום דעתי את עצמי ועד היותי בן 20 שנה, הייתי שוקד ללימודי ביום ובלילה, בלתי שום ביטול כלל, כי לא הייתי מתעסק בשום עניין מנעני העולם הזה כלל. למה רק עד גיל 20? מבין 20 עד 40, דטל ובי טפלי, הייתי מתעסק בענייני העולם, להיות מורשה ואפוטופוס, ומתווך כמה עניינים, אז לא הייתי יכול ללמוד כל היום. אבל בכל זאת, עם כל זה, בעת שלא היה לי עסק, לא הייתי פונה לשום עניין צחוק ויטול ודברים ביטולים. כי אם לחזור הלימודי, אז זה מגיל 20 עד 40. ומבין 40 ומעלה, שאז נכנס להיות דיין ושופט ומורה צדק להיטפל בצורכי רבים עד עצם היום הזה. כן, אף בדין, אמרנו, הוא מייצג את כל היהודים בפני השלטונות. כי עלה מדי שנה בשנה עול הציבור הזה מאוד, כי אין רגע בלי פגע מבעלי דינים וצורכי ציבור מהעיר עצמה וכל סביבותיה, וגם כי מתווסף מן מוסי מלכות על ידי שנתן לממשלה לרב מוץ לחתום בגושפנטה במלכה ולהיות לו משרה מכוח מלכות. ופה הוא מקטר, הוא אומר, המלכות נותנת לי המון סמכויות ולכן אני לא מספיק ללמוד. למרבה המשרה אחד ושניים, כי נתרבה על הציבור ועל המלכות בכמה עניינים, וליבי דואג, השני יכול לעסוק כחפצי רצוני בתורה. אותי הזאת נחמתי, מה שכתב הרגעת גדול בספר כנסת הגדולה, כן, כי דיברנו על כנסת הגדולה, שגם היה אישה, הרי דה עוסק בצורכי ציבור פטור מתלמוד תורה, אז הוא עוסק בצורכי ציבור, אז הוא פטור. עם כל זה הייתי דוחק את עצמי העדפה על ידי הדחק, ליתן רווח בין הדבקים, בשעות מועטות הפנויות, זאת אומרת, בין הדבקים בבא, יש לו בית דין ובית דין, ביניהם כמה דקות הוא לומד תורה, להיות עיני וליבי על התורה. ושבח לילה התברך, זיקני השם ברחמיו הרבים, ברחמים לחיים, לעשות חיבורים הרבה, וכולם הם היו בדוח הגדול מבחינת הזמן, ובוא לציבור. ובכן, אם יראה חכם מבין, או תלמיד איזה קושייה והשגה בדברי חיים בספר, כן? ידון אותי לקו זכות, כי לא הייתה לי שוב הדעת כלל בשום אחד מהם, כי היו נעשו ונתחבו בתרבות רבות, אין להם מספר. אז זה באמת, אני מבקש בשמו, בכל אחד הכל לומד מספריו המרובים, אבל פחות בכפריים, שאם רואה שם איזה דבר לא מבורר כל צורכו, ידון אותו לזקף זכות, שהוא כתב אותו בין גברה לגברה, כשהוא היה דיין והיה לו דין חשוב, אבל היה לו חשוב לא לזנוח את עניין התורה. היה לו קשר חם מאוד עם אביו, והבאתי קצת מספדו על אביו, יש לו ספר מספדים שנתפס, שנקרא חלקם בחיים, אמרנו כל ספר זה צבע דינים, הביטוי חלקם בחיים, זאת אומרת, זה כמה חשוב, החלק בחיים, אבל זה נשמע כאילו שם הספר בספדים, כן? חלקם בחיים וחלק מהם לא בחיים, ועליהם כתבתי פה הספדים. אז יש פה מספודו על אביו, כותב כי חיסרון שלא על אביו, יגיע בכל שעה ושמה, שעה שנסתיימו עיניהם וליבם של כל ישראל, וקל וחומר הדברים, כל ישראל, לגבי בניו ובניו, שהיינו נהנים ממנו, אם מצד הנאה גופנית, דמיום שנולדנו, היינו שמחים לעד צמיחה לחיים על שולחן המלך, יחד דורות ובנים ובני בנים, תפין נושים, ראינו שפעמיים כותב פה את הראשית תיבות האלה, השם עליהם יחיו אמן, מפתון אוכל ומכוסו נשתה זה כמה שנים. זאת אומרת שהם חיים, המשפחה שלו עם אביו, חיים בקומונה. ואחר כך גם הוא עם בניו שלו יחיה בקומונה. שבחמונה אולי צריך להגיד, שיושבים מסביב לשולחן אביו, והקופה היא משותפת. סמוכים הבנים והנכנים על שולחן המלך, על שולחן אביו. ומה גם התועלת הנפשי, שהיה מדריך אותנו בתורה ויראת שמיים, זאת אומרת, גם גופני וגם של האוכל, וגם התועלת הנפשית. ומה גם לגבי ידידי, כי בן זקונים אני, הבן הקטן, מר לי מר כי נפל נזרי, וגדול מחובי וליבי בוער באש. וזה למעלה מ-30 שנה שהייתי עומד ומשמש לפניו. ולימדני תורה בין הפרקים, בין דין לדין, בין גבע לגבע, לא כאן גבע לעלות לתורה, אלא משמש בדין, בין נידון לנידון. דאזלו ועתי, עד שהדיינים, עד שמביאים את המזכיר, מביא עכשיו, יצא זה, נכנס ההוא, יש כמה דקות, הוא ואביו היו לומדים. איני יורדה מים כנחל איתן, הן אני נשארתי נפש נענה, משל עינויים, בלתי משען ומשענה. אנא אפנה לעזרה, מה יעשה אותו הבן? המשך זה ולא יחטא, אבל הוא מתכוון מה יעשה אותו הבן, לצערו, ערב על אביו. טוב, בואו עכשיו, זה על חייו, על תורתו, בואו נתחיל בכל זאת קצת ממנהגי איזמיר. כף החיים, ספר מאוד מעניין. שילוב של מוסר, הלכה, נהגות טובות, ומנהגי איזמיר. ספר מאוד נלמד, יצא במדורות קטנות, ומזה אני בדפוסים, ומזה אני מבין גם שאנשים לקחו את זה איתם כדי לעיין. והנה, הפרק הראשון שם הוא כולו מוסר, אז השני הוא מביא הלכות, אז הבאתי, הוא מתחיל בערבית, כן? צריך סדר היום. בניגוד אגב לשולחן ערוך, שנתחיל מהבוקר. ריש תורה, להיזהר בתפילת ערבית. להקדים לתורה אור. כמו שאמרנו, פרק גמרא בדרכות, דף ד' עמוד ב', אדם בא ממלאכתו בערב, עם רבי לקרות קוראת, לשנות שונה, ולא יאמר, אוכל קימה וישן קימה, ואחר כך יתפלל. וכל העובר על דברי חכמים, חייב מיתה, יעוין שם. אז עיינתי שם, בברכות דף ד' עמוד ב'. זה ציטוט, אבל זה לא ציטוט מילולי. כן? המילולי זה, אדם בא מן השדה בערב, זאת אומרת, זה חכמים עשו סייג לדבריהם, למה אמרו קריאת שלן חצות? כי אדם בא מהשדה או בא בערב, אומר, אוכל, ושתי קימה, ואחר כך יחיה קריאת שלן מתפלל, ואז חוטפתו שינה, ונמצא ישן כל הלילה, ולא קורא קריאת שלן. אבל אם אדם בא מהשדה בערב, אז הכל מסודר, ואז אם רגיל לקרות קורא, ואם קורא שונה, אז הכל בסדר. ובסוף הברית השן כתוב, כל העובר לדברי חכמים חייב מיתה. לא ברור אם זה עולה באופן כללי, אם זה עולה על פרט מסוים, וזה עולה על פרט מסוים, אולי זה על משהו שקשור לקריאת שמה, הציטוט פה הוא לא מילולי. ונראה מהציטוט שלו, שזה עולה בעיקר על שצריך ללמוד לפני קריאת שמה של ערבית. תשמע, זה מקור מקסים ללמוד מזה, ללמוד לפני קריאת שמה של ערבית. נהוג בהרבה מקומות, אם כי אפשר להסביר את המנהג, כי רצו להתפלל מנחה לפני השקיעה, לקרוא קריאת שמע חצי כוכבים, ובאמצע למדו. וגם כי אנשים חזרו מהעבודה, זה היה הזמן שלהם, בבוקר זה זמן עבודה, בערב זה שנצל את הזמן ללמוד תורה. והמקור הזה ממש מקור מאוד יפה ללמוד אותו, אבל הציטוט הזה הוא לא מילולי, אני אומר את זה כי ציטוטיו אינם מילוליים. הוא מצטט בעיקר כדי להדגיש את המסר, אני מתאר לעצמי שזה מתודה, זאת אומרת זה לא שהוא לא ידע, אולי זה מרוב גם שהוא לא פתח ספרים, כי הוא כתב וכתב וכתב וכתב. אבל אולי זה גם. זה גם שפחות היה חשוב לו לצטט, לצטט מילולית. אז איפה היינו במקור 8, כף החיים, במצטט את זה? ולכן נהגו בעירנו איזמיר ישמריה. מימי עולם וחשנים קדמוניות, שבכל לילה ולילה, קודם תפילת ערבית, בו יבוא חכם המוכיח בבית הכנסת קהילה קדושה. תלמוד תורה עיקון בצדק, להשמיע לעם הנמצאים דברי מוסר, ומילי דאגדת, ולומר קדיש על הלימוד שלומד, ואחר כך מתפללים ערבית, ומנהג נכון, וכן נהוג ללמוד בכל מקום, כן, לימוד של בלבטים, בכל בית כנסת, בקהילה, באיזמיר היום, המון קהילות, והוא יכול לעשות את בית כנסת מרכזי, וקורא לכל הקהילות לעשות ככה, אבל המשפט הבא היה, אתה מחמת השריפה, לא תקום פעמיים צרה, נתבטא לזה. כנראה הבתי כנסיות נפגעו רובם, ואז המניינים הם מין מנייני רחוב בבתים, לא יודע מה. יאירה עבד את השוקי וראשונה בעבור ישמעם נעירה. יפה. הזכרתי קודם שספר שמצייר שנשרף, אבל הוא כנראה נכתב מחדש או על ידו או על ידי בנו, לפנינו, ספר כל החיים, שזה ספר, אולי לכן נקרא כל החיים בגלל הכללים, זה ספר עם כללים על ספרים, וכללי פסיקה, ואיזה ספר כתב אותו מי, ואולי אני לא אובייקטיבי, כי אתם מתארים לעצמכם שאני מחליט סדרה כזאת, כי גם אני עצמי מחבב את הדברים האלה, אבל זה ממש כאילו, כן? אין לו, אין שם, אין בפקולטה, באיזמיר, מחכה ללימודי היהדות, והוא כל ספר, למשל, זה לפי א' ב', מערכת היוד, אז יוד זה הריד בה, כן? רבי יום טוב, יום טוב השבילי. אז יש שם על הרידבה כמה סעיפים, למשל, חידושי הרידבה של בבא מציאה, הם הרידבה הידוע, המחבר חידושי שם הסכתות, ולא כמו שכתב, הרב מערית אל גזי, כן, מערית אל גזי, כתוב שהרידבה בבא מציאה זה לא הרידבה, הוא אומר זה כן הרידבה. וסעיף ד', הרידבה בשבת אינו ממנו, כי מהרן. הרן, הרידבה על שבת המיוחסים, היום כבר נכתב על זה הרבה, אבל הוא אומר זה משהו מאוד מעניין, וחידושי הרידבה זה שבת, הם בכתב יד פה אימנו. זאת אומרת, הנדפס זה הרן, הוא אומר, אבל יש לי פה באיזמיר כתב יד של הריד בעצמו על שבת. וסעיף ד', סעיף ה', חידושי סוכה, שבתוך חידושי שבע שיטות הרשב"א, הם הריד בה. כמו שכתבתי תחילת חידושי סוכה. וואו. מאוד מאוד מעשיר דעת ומרחיב, זה הכל גם מלימודו, הוא מבין בדיוק מתודית מי כתב, מי כתב מה, יש לו כתבי יד. אני ממשיך בתורתו העשירה, אחד דבר מפורסם בשמו, כמאות. שאלה גדולה, האם כמאות עובד או לא עובד? ודאי בהסבר שכמאות זה עובד, ורב חשוב, צריך לעסוק בקבלה ולכתוב כמאות, וזה הכל, אנחנו מדברים 100 ומשהו שנה באזמיר אחרי שבתאי צבי, זה לא מונע מהם. אבל שאלה אחרת על כמאות. אם כמאה עוזר, אז האם זה לא לפי מעשי, לפי צדיקותי? ואם יש רשע שיש לו כמאה, כותב לזה נפש החיים. כותב לזה, לא, כותב לזה כף החיים, רבי חיים פלאג'י, בספרו, יש לו גם ספר של נפש החיים. כמאות ושמות הקדושים אינו מועיל הרשעים. כמו שכתבו בתיקונים, בתיקוני הזוהר, כן? תיקון סמכת, אומרת, תדף את העמוד. הוא רשעי, הרשעים. קוד שבריחו וכל מלאכי הסנאין לון, שונאים אותו. אגב, זה לא ציטוט מלולי כדרכו. בגין כך. לא מועילון, לא קמאה ולא שמועין קדישין ולא מלאכים. לא יעזור לו, לא קמאה ולא שמועין קדושין ולא מלאכים. זה לא תפיס, אלא מין במינו. זאת אומרת, שמות הקדושים עוזרים לאדם קדוש. ובגין דה לא תזרק הרמך כליים. אם יש רשע, הוא בא מהפך הקודש, ושם הקודש לא יתפוס בו, זה כליים. והקמאה עוזר רק למי שדבק בצד הקודש, ואז זה מין במינו, דבק בו עניין הקדושה. אבל מי שאין בו עניין הקדושה, הקמאה לא עוזר לו, ואם הוא, הוא, הוא דבק בעניין הרשעה, אז הפוך, אז הקמאה רק יפריע לו. אז צריך לדעת, מי שרוצה לעזור בקמאה, זה רק בתנאי שהוא, יש לו זכויות, והוא עצמו דבק בעניין הקדושה. עניין מאוד חשוב שהוא פוסק, שהיום לא פוסקים כמותו, בעניין הרחקות לכפות גט. אני חושב שבשיעור רבנו תם עסקנו בזה, בהרחקות רבנו תם, ובשיעור על הרשב"א הבאנו זה גם, זאת שאלה גדולה. כשאם בית דין רוצים לכפות על הבעל לכתוב גט, אז מצד אחד יש אינטרס גדול לכתוב את הגט לשחרר את האישה, אם בית הדין יתרשם שרק כך תוכל לחיות חיים נורמליים. אבל מצד שני, אם נכריח אותו לכתוב גט, אז זה מה שנקרא גט מוסה, זה גט שהכריח אותו לכתוב, הוא לא כתב את זה מרצונו, ואז הבעל צריך לרצות לגרש את אשתו. מה עושים? זו מחלוקת ראשונים, בגדול אפשר להגיד שבקיצון איחור אחד זה הרמב״ם, קופים אותו, כן? קופים אותו שמה רוצה אני. ברגע שהוא כותב זה בסדר, לא חשוב, תרביץ לו הכל. קיצוניות שנייה זה הרשב"א, שאומר אפילו לחצת עליו קצת, שמת אותו בכלא, לא יודע מה, זה כבר גט מוסה. מין שיטת ביניים זה מה שנקרא תקנות רבנו תם, הרחקות רבנו תם, שרבנו תם קבע מה אפשר לעשות, ומי שנוקט בזה, אז מצד אחד זה לוחץ על הבעל, מצד שני זה לא גט מעושה, ככה פחות או יותר נטיית בתי הדין לפי רבנו תם. אבל כותב קפה החיים, במקור 11 אני קורא ספרו נקרא חיים ושלום, שיהיה קטטה ומריבה בינית ואשתו באיזה צד ואופן שיהיה, די יותר טוב שיבואו עניינים אלו בפני בית הדין, להאריך הזמן, לא לתת גט מיד, חכות זמן, ולהרבות רעים, ולתווך השלום כי גדול השלום וכו'. באים לך מריבה בעל ואישה, קח את הזמן, בזמן הזה להשכין שלום. ואם יראה בעיני בית הדין שעבר הזמן ולא היה שום תקנה, אז ישתדלו לתת גט פיתורים, ויקפו. אלא בדרך כלל אני אומר, כל שנראה לבית הדין שהיה זמן הרבה נפרדים, אם הם פרודים הרבה זמן, באין להם תקנה, עד רבה צריך השתדלות הרבה להפרידם זה מזה, לתת גט פיתורין. אם אתה מתרשם שאפשר לעשות פה שלום, תלך על השלום. אבל אם הם כבר הרבה זמן פרודים, אל תלך על השלום, אתה רק מרבה פה סבל. אבל כותב יותר מזה, אני נותן קצבה וזמן לדבר הזה. מה זה הרבה זמן? אם יערה איזה מחלוקת בין איש לאשתו, וכבר נלעו לתווך השלום, ואין להם תקנה, ימתינו עד זמן חי חודשים, 18 חודש, שנה וחצי. ואם נראה לבית הדין שאין תקווה לעשות שלום ביניהם, יפרידו בני הזוג, ולקופם לתת גט עד שיומה רוצה אני. הוא אומר, אני נותן זמן לשלום בית, יש מריבה? שלום בית. אחרי שנה וחצי אין שלום בית? לתת גט. לכפות על הבעל לתת גט. זה הקריטריון שלו. מרחק של זמן, והזמן הוא שנה וחצי, ולפי זה היה בית דין רבני שכך פסק, ובערכת הערעור דחו את זה, ומאז הלכה בבתי הדין הרבניים, הלכה רווחת, כן, תקדים, שלא פוסקים לפיו. את הערעור, הדיין הכותב היה הרב שלמה גורן, זה היה בתשל"ב, הבאתי לפתחים מקום 12, לא צריך לקבוע, נקרא בכל זאת את ההתחלה, במצב זמננו, זמננו בסדר, אף על פי שבית הדין הרבני הגדול הסתמכו, באחד הפסקים לדבריו של הרב חיים פלאג'י בזה, קשים לדבריו מאוד בעצם עצמם, מכיוון שאינו מבחין בין שמדבר לחוף את האישה לגט, ובין לחוף את הבעל לתת גט. ביקורת מעניינת. הוא אמר 18 חודש תיתן גט בלי קשר לשאלה מי מהם רוצה. כי לחוף את האישה לקבל גט, אין בזה איסור לכאורה לפי הגרח פלאג'י, השייך לידות המזרח שלא קיבלו להם את האחר, מדרבנו גרשון. וגם אינו דן שם, לא בחרם גרשון ולא בעניין השבועה, אם לא מקבל בית הנישואים שלא יישא לאשתו, אז בוודאי שרשאי בדין לחוף את האישה לקבל גט. זאת אומרת, עד כמה זה חמור תלוי בחרם דרבנו גרשון. אבל לחוף את הבעל לתת גט, כל שנו נכלל בדין כפי על הגט. אם יכפו עליו לתת גט, אבל היא גט מעושה שלא כדין. זאת אומרת, לכפות עליה, זה בעצם לא בעיה הלכתית, זה בעיה של תקנה. אבל לכפות עליו זה משהו אחר. וזה חסר לרב גורן אצל הרב חיים פלאג'י. והוא גם ממשיך ודן על השיעור הזה. הוא כותב, הנה השיעור של חיי חודשים, שקבע הגרף פלאג'י, כנראה נובע מחרם רבי נמשם, שלא יחק אדם מאשתו יותר מחיי חודשים. ולפי זה הוא לקח, אז האם זה ראיה טובה? לא ראיה טובה. דן הרב גורן, ואז הוא בסוף כותב על זה, זה תמוע מאוד ואין ניסוק כך. מינים חריפות, אני רוצה למה תחשבו שיש מקום שאפשר לכפות גט. שבית הדין חזק, אבל לא רוצים להתחיל לכפות גט על ימין ועל שמאל. ואז מתקנים תקנה, אני מקציב לשלום בית שנה וחצי. לא חשוב מאיזה צד, לא חשוב מי מבקש את הגט, אם זה הבעל או האישה. ללכת על, 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 לא יודע, על מסלול שלום בית, לחייב אותם בגישור, איזשהו מסלול. להקציב למסלול הזה שנה וחצי, ולהגיד, אחרי שנה וחצי אני כופה לתת גט את הצד שלא רוצה. תחשבו, איזה... רוצה לומר כך, מוגנות באזמיר לא היו בזמנו של הרב חיים פלאג'י, עושה רושם. מה שאני אומר, בעדינות ולזכותו. מי שמאוד לומד ומצטט את הרב חיים פלאג'י, זה הרב עובדיה יוסף. ואני חייב לומר שמן המסקרן, אם מישהו... רוצה לכתוב דוקטורט ואין לו נושא ועוסק בעניין, להשוות ביניהם. ביחס למנהגים, לאחדות עם ישראל, לכוחו של בית הדין, הרבה דברים שאני קראתי פה ברב חיים פלאג'י, אמרתי, רגע, אני הכרתי את זה מהרב עובדיה יוסף, לא ידעתי שמישהו קדם לו. אז סתם אני זורק פה, לא, אני אומר את זה מתחושת בטן, לא עמקתי בעניין. אבל למשל, יש סימן ביביע עומר, שהוא הערות על ספר מועד לכל חי לגרח פלאג'י. וואו. הרב עובדיה יוסף קרא, אמרנו שיש לו עשרות רבות של ספרים, 70 ומשהו ספרים לפנינו, על אחד מהספרים האלה. הרב עובדיה יוסף קורא, ספר הלכה, כותב הערות. מי זכה, כן? ונתפסו ביביע עומר. אז הבאתי את ההתחלה. מה שכתב הגאון המחבר בסימן ד' או ד' לאסור עבודת בניין בערב פסח החצות אפילו על ידי גויים. כן, איסור מלאכה בערב פרח החצות, מופיע במשנה, במקום שנהגו, פרק מקום שנהגו, זה הראשון, לכן נמצא בפסחים. ועד כמה נחמיר בזה, ועד כמה, עכשיו צריך לזכור, שהרב פלאג'י לא כותב רק הלכה, מנהג, כותב תקנות להזמר, כותב שאסור אז אסור. אז דן על זה בעריכות, הרב עובדיה יוסף, לא הבאתי, וכותב לכאורה קשה, שהרי מרן בשולחן ערוך פסק הרוקח להתיר מלאכה לידי גוי. ואני דילגתי פה כמה משפטים מתוך זה שכותב הרב עובדיה יוסף, דיינו להחמיר בבניין שנעשה על ידי שכירות, כיוון דנפק מפומי דמר, זאת אומרת מהרב פלאג'י. זה אומר, אז בואו בשכירות על ידי גוי כן נאסור, אבל בקבלנות שהתחיל ביתר יש להקל. זאת אומרת, אם קורה פה שני דברים, אחד אתה מביא קבלן גוי, ואתה מביא אותו לפני הזמן האסור, והוא עושה את זה חשבון זמנו שלו, זה שאלה גם על יום טוב עצמו, אפילו על שבת עצמה, יש לדון עם קבלן גוי ששאותה, ואז זה כל הדיון במרחץ קד, כן, נקרא שמו עליו, כל הדיון. ברשמן ג' בשולחן ארוך לגבי שבת. אז להגיד את זה על ערב פסח, שוב, ערב פסח אחרי חצות, הוא אומר, קבלנות בוא נתיר, אבל הרב יוסף אפילו פה לא רוצה לחלוק על הרב פלאג'י וכותב, וכל שכן בדין בניית בתי בארץ ישראל שיש בו מצוות יישוב ארץ ישראל. הוא אומר, טוב, בזמיר הוא אוסר, אבל בארץ ישראל יש מצוות יישוב הארץ. אני רוצה להעיר שצריך לזכור שמי ששואל את הרב יוסף, זה כיהודי ששואל, אם מותר לו או אסור לי. אני רואה הרבה מקום לא לדבר על היהודי הדתי ששואל, אלא בן אדם שעושה תקנות, והוא אומר, אני לא רוצה שיעבדו פה בערב פסח בבתים אחרי חצות, זה לא אווירת החג, זה לא, גם בלי להיכנס למחלוקת הראשוני ולמרן שולחן ערוך שפסק כמו הרוקח. אבל הרב יוסף אומר, אני לא רוצה לחלוק על הרב פלאג'י, אז בסחירות אני עושה. ובאמת הוא אומר, תשמע, הרב פלאג'י זה בהסביר, אבל פה יש מצוות יישוב הארץ, אז יש משהו כנגדו. אבל מסיים שהרב יוסף, יש עוד להאריך בזה, ועוד חזון למועד. אני אתאר לעצמי שהוא כתב את המילים עוד חזון למועד, בגלל שהספר נקרא מועד לכל חי. זה אומר, אני אכתוב על ספר מועד, מועד לכל חי, ועוד חזון למועד. הוא אגב עצמו כתב גם ספר בשם חזון, חזון עובדיה. ונסיים ביחס החם שהיה לרב חיים פלאג'י לארץ ישראל. כאמור, סבו הנערץ עלה בסוף חייו, בשנותיו האחרונות, חי בארץ, בהתחלה בחברון, ואחר כך בתואר רבה של ירושלים. וגם הוא מחזיק מאוד מארץ ישראל, במיוחד כלכלית, אומר, תחזקו בה. הוא אוהב הארץ, אם כי כאמור, לא היה שם, נולד, חי ונפטר ויזמיר. אבל יש למשל תשובה שלו, זה שנתיים ימים בא אלינו מר שדר הרב המופלא, מעונה הכהן, נרו. שניח מצווה, מעיר הקודש, תברת, תיבודה ותיכונן. והוא דן, זה פסק הלכה, שהוא דן שיש פה דין תורה נגד השדר מטבריה. ועל ידי שנתגלגלו הדברים על איש אחד מראי השם וחושבי ישמו, שאמרו עליו שנדר 200 עריות לעילוי נשמת רבי מאיר לעיר הקודש טבריה, והביאו לדין לפני לברר העניין. ואחר שנים נתברר שלא היה דברים מעולם ויצא זכאי בדין. זאת אומרת, הדין זה שאיש אחד אמרו עליו שהוא נדר 200 עריות לטבריה, והוא אמר שלא, והיה משפט, ויצא זכאי אותו אחד שהוא לא צריך לשלם לטבריה. עם כל זה אמרתי לו בדרך עצה טובה, כי יען שדיברו עליך כדבר הזה שנדרת, הטוב שתיתן 200 עריות לעיר הקודש טבריה, תיבונה ותיכונן. וביות טוב שמע לי דבריי, ותכף יפריש ממנו 200 עריות תמיד תקלין, ושלחם לעיר הקודש טבריה. זאת אומרת, אומר אותו אדם בסוף הדיון, אמר לו, מצד הדין אתה פטור. אבל יצא שמועה, תשלם. ואכן אותו אחד מהר ושלם. אני חייב לומר שדברים כאלה יכול לעשות הדיין, אם הוא מכיר את הדמויות, ויודע שאותו אדם עשיר, ו-200 עריות זה קטן, כסף קטן שלו, וירק קודש וירק צריכת הכסף. לא כל כך פשוט לדיין להגיד, לא, אתה לא חייב, אבל תשלם. אבל חזקה לרב פריך ולדי של אדם מה שהוא עושה. הוא ממשיך וכותב, כזאת וכזאת, יש בירני זמיר, ישמריה, שנודרים נדרים ונדבות למקום הקדוש על הזה, בעד ובשם רבינו מאיר בבעל הנס. וכולם מקיימים מצוות שילוח לעיר הקודש טבריה. וודאי שהוא דבר גדול, נורא ונשגב, והוא מביא 5 דברים שמרוויח מי שתורם לעיר הקודש טבריה. א', מצד קדושת שמו של התנא רבי מאיר, שהיא בדוק ומנוסה בכל העולם, בפרט אצל סוחרים, שעושים סיגוריטה זה ביטוח. וכן בהולכים במדבריות, בימים במדברות, הוא אומר סוחר, ביטוח אתה עושה? אז אין לך ביטוח טוב מאשר לתרום לזכות רבי מאיר התנא, שהוא יציל לך את הרכוש. זה א', ב', זכות המקום הקדוש, עיר הקודש טבריה. זאת אומרת, א', התנא רבי מאיר, ב', עיר הקודש טבריה, כידוע, לומדים שם, רבי יוחנן בית מדרש היה בטבריה, וכבר הרבה מאוד בתי מדרש השרובים היו שם. זה בית. ג' עניין מחזיק ביד לומדי תורה, כי אין תורה, כי תורת ארץ ישראל. זאת אומרת, הוא אומר, אתה בזמיר מחזיק לומדי תורה, כל הכבוד לך, אבל תורת ארץ ישראל יותר חשובה. תחזיק לומדי תורה בארץ ישראל. זה ג' ד' משום יישוב ארץ ישראל, שום מצוות עשה מן התורה לדור בארץ ישראל, ויש כולה כנגד כל המצוות שבתורה. זאת אומרת, זה לא רק תלמיד חכמים בארץ ישראל, כי אתם לכם גם גרים בארץ ישראל, אתה מחזיק ידי תלמידי חכמים בארץ ישראל, והי, משום מצוות פדיון שבויים, כן, קופת רבי מאיר לנס, בין היתר לא רק החזיר את תלמידי חכמים, אלא גם יהודים שהגויים חס ושלום לקחו אותם בשבי, אז הקופה הזאת פתתה אותם. ומה לנו נפלא מאשר לסיים את השיעור על הרב חיים פלאג'י בעניין פדיון שבויים, שאותו אנחנו צריכים גם מאוד היום. אז גם זכותו של רבי מאיר בעל הנס שהזכרנו, וגם מצוות פדיון שבשועים, אבל בעיקר זכותו של הרב חיים פלאג'ה ובכלל תורת איזמיר, שכל אלו יגנו עלינו. אמן.